الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, ה' בניסן תשפ"א, מסכת שבת, דף כ"ד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך קראנו בשבת האחרונה בפרשת החודש. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דרשו חז"ל בשמות רבה, בארץ מצרים, למה אינו אומר במצרים? אמר רבי חנינא, אמר הקדוש ברוך הוא, כתיב בתורה בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. אף אני אעשה כך, בארץ מצרים ולא במצרים. הלמדת שממושכנים היו ישראל במצרים לפרוע שטר חוב שקראת השם עם אברהם בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אבל לא היו מכורים לפרעה ממכרת עבד לעובדו לעולם. כיוון שנתמלא הקץ ונפרע השטר, מיד בא בעל המשכון וטבע משכונו. ביקש פרעה לעכב את ישראל תחת ידו אשר לא כדת, ולא ביד חזקה. ועוד דרשו חכמים בארץ מצרים לעניין חיבתם של ישראל. אמר רבי שמעון, גדולה חיבתם של ישראל, שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודה זרה ובמקום תינופת ובמקום תומה בשביל לגואלם. משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הכברות, אומר, מה אעשה? לטמא את עצמי אי אפשר, להניח את תרומתי אי אפשר. מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומתאר ולא לאבד את תרומתי. כך ישראל הם תרומתו של הקדוש ברוך הוא והיו בין הכברות. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני גואלן? להניחם אי אפשר, מוטב לירד ולהצילם. כשהוציאם, קרא לאהרון ותיאר אותו שנאמר, וכיפר את מקדש הקודש וכיפר על הקודש. החודש הזה לכם, לכם שלכם, לכם לגאולתכם. החודש הזה לכם, מסורו לכם. אמר רבי יהושע בן לוי משל למלך שהיה לו אור לגין, והיה מביט בו ויודע איזו שעה ביום, כיוון שעמד בנו על פרקו, מסר לו אור לגין שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו חשבונן של חודשים ושל שנים בידי, מכאן ואילך אחרי הם מסורים בידכם. זה שאמר הכתוב בתהילים, מהם רבות עשית אתה השם, אלוקי נפלאותיך, ומחשבותיך אלינו. אמר רבי סימון, חשבונותיך אלינו, שכל 2448 שנים עד שלא יצאו ממצרים, היה הקדוש ברוך הוא יושב ומחשב חשבונות, ומקדש את השנים ומחדש חודשים. וכיוון שיצאו ישראל ממצרים, מסרן להן. הדר הוא דכתיב, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. מהו לאמור? אמור, מכאן ואילך הרי הם מסורים לכם, החודש הזה לכם. הדר הוא דכתיב, זה מה שנאמר בשיר השירים, פרק ב', כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים ומקפץ על הגבעות. רבי יהודה אומר, כל דודי זה משה, בשעה שאמר לישראל, בחודש הזה אתם ניגלין, אמרו לו משה רבינו, איך אנו ניגלין? לא כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ולא אין בידינו אלא 210, רק 210 שנים, שאנחנו משועבדים. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על הערים, מדלג על הקיצים ועל החשבונות ועל העיבורים, ובחודש הזה, חודש ניסן, אתם ניגלים. בעזרת השם ובישועתו, כבימים ההם, בזמן הזה, בחן, בחסד וברחמים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערת דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים בעזרת השם ובישועתו עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מאז עשרת הדיברות שבפרשת יתרו. היום הזה מצווה למתת, שלא לעשות צורת אדם אפילו לנוי. שלא לעשות צורת אדם משום דבר, הן ממתכות, הן מעץ ואבן וזולתם ואפילו לנוי. שנאמר לו תעשון איתי ודרשו חזל, במסכת ראש השנה לו תעשון אותי, כלומר לו תעשון דמיון, אותה צורה, דיינו גוף אדם שכתבתי עליה בתורתי. נעשה אדם בצלמנו. והכוונה בכתוב ומצד השכל שנתן בו, ומה שאמרו בצלמנו על חלק השכל שבאדם מפני שהשכל כולו, הוא בו ברוך הוא. אבל אין שום דמיון אחר בינו ברוך הוא ואין שום בריאה מנבראיו חלילה. ולאו דלא תעשה לך פסל שלא נעשה שום צורה שתעבד, וזה עליו מיוחד לצורת אדם, שלא נעשה אותו כלל אפילו לנוי, וזה להרחיק עבודה זרה. דיני המצווה כגון העושה צורת אדם חסר עבר אחד או יותר מה דינו, ויתר פרטיה מבוארים בפרק השלישי ממסכת עבודה זרה, ובמסכת סנהדרין אמרו שעליו הזה כולל עניינים אחרים. אמנם עיקר עליו במה שזכרנו וכן אמרו במכילתא, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקיבות ועובר עליה ועשה צורת אדם אפילו לנוי, עבר על מצוות מלך ואין בה חיוב מלכות. זוהי מצווה למתת מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך, שמונה את תרי"ג המצוות, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, בדף היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף ג' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה למסקנה, מהי ההוכחה לכך שהדלקה עושה מצווה? והתשובה, שמברכים להדליק נר של חנוכה. שאלה שנייה, למה הכוונה שאף נשים היו בנס חנוכה? והתשובה, א', שעליהם הייתה גזירה שכל הבתולות נבעלות לאגמון תחילה, ב', שעל ידי אישה נעשה הנס. שאלה שלישית, מדוע אומרים וציוונו בברכת נר חנוכה? הרי מדברי חכמים הוא. והתשובה, משום שמן התורה, מצווה לשמוע לדברי חכמים שנאמר לו תסור מכל אשר יורוך. שאלה רביעית, נר שבת ונר חנוכה, איזה נר עדיף? התשובה, נר שבת משום שלום בית. שאלה חמישית, מדוע הרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים? התשובה, משום שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, שעל ידי קיום הנרות בא אור התורה. השאלה האחרונה, למה זוכה מי שמכבה תלמידי חכמים? והתשובה, לחתנים תלמידי חכמים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלא הוא דף חף ג' במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע. היי בניסן תשפ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף חף ד' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים ומן המילים, ולא בשמן שריפה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה בין השמנים הפסולים להדלקת נר שבת ולא בשמן שריפה. מבררת הגמרא מהי שמן שריפה, מהו שמן שריפה, משיבה הגמרא אמר רבא שמן של תרומה שנטמאה. מבררת הגמרא ומה עיקרו לה, מדוע קרו חכמים לשמן הזה שמן שריפה, משיבה הגמרא הועיל ואסור באכילה ולשריפה עומד כדי שלא ייכשלו באכילתו ולכן כראו שמן שריפה. ובשבת מה הייתה עמלו, מהו הטעם שאין מדליקים בו בשבת והרי מותר לכהן להדליקו וליהנות מאורו? כמבואר בגמרא לקמן בדף חפי עמוד א' שדרשו מפסוקים שמותר לכהנים ליהנות מתרומה טמאה בשעת ביעורה מן העולם. ושיבה הגמרא מתוך שמצווה עליו לבערו כדי שלא ייקשל באיסור אכילתו, אסרו חכמים להדליק בו נר לשבת, גזירה שמא יתת הנר כדי שיתבער השמן מהר, ויקדים לקיים מצוות ביעורו. מקשה הגמרא אמר לאביי, אלא מעתה שזהו טעם האיסור, ביום טוב לשטרי, ביום טוב תהא מותרת הדלקתו, שהרי אין איסור להטות נר ביום טוב. הטיה אסורה משום מבעיר ועברה מותרת ביום טוב. עלה מתנן מדוע שנינו לקמן בדף חף דלת עמוד ב' אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב. משיבה הגמרא אומנם טעם האיסור להדליק בשמן שריפה בשבת ומפני גזירה שמה יתה כדי למער ביורו. מכל מקום אסרו לעשות כן גם ביום טוב, גזירה יום טוב עתו שבת. גזירה יום טוב עתו משום שבת. והיינו, אם נתיר להדליק בו ביום טוב יבוא להדליק בו גם לשבת ובשבת יש לחוש שמה יתה. ויהיה הגמרא טעם אחר לאיסור הדלקה בשמן שריפה בשבת. רב חיסדא אמר לשם היתה לא חיישינן לא חוששים ולכן בערב שבת שחל בחול מותר להדליק בו. כלומר אין חוששים לשם היתה מחמת מצוות הביעור. אבל ודאי גם לרב חיסדא חוששים שמא יתה באופן שמדליק בפתילות ושמנים שאין דולקים היטב. לאחר כאן במשנתנו שאסרה להדליק בו, ביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינה, נוסקת בזה המשנה. וכיוון שמדליק נר שבת מבעוד יום כשעדיין יום טוב, לכן אסור להדליק בשמן שריפה לפי שאין שורפים קודשים פסולים ביום טוב. כאן נדרש מהפסוקים בגמרא לקמן, ושם נתבהר שמטעם זה אסור גם לבער תרומה טמאה ביום טוב, למרות שנהנה ממנה בשעת ביעורה. מה קשה הגמרא על דברי רב חיסדא, ועמי דקטני סיפה? הרי מכך ששנינו במשנה לקמן אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, מכלל יש ללמוד מכך דרישה שבמשנתנו השנויה קודם, אליו ביום טוב עסקינן, שאם לא אוכל נמצא, שקפה לתנה את דברה ושנה פעמיים את האיסור להדליק שמן שריפה ביום טוב. רצת הגמרא אמר רב חנינא מסורה, אכן דין אחד הוא בשתי המשניות, ואין כוונת התנה במשנה לקמן להוסיף דין חדש, אלא מה טעם כאמר, כלומר, בא התנה ליתן טעם על האיסור להדליק בשמן שריפה ביום טוב, אותו איסור שמבואר במשנה הראשונה, המשנה שלמדנו. וכך אמר התנה, מה טעם אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב? לפי שאין שורפים קודשים פסולים ביום טוב. ומביאה הגמרא ברייתא כדברי רב חיסדא. תניא כבתי דרב חיסדא, שנינו בברייתא כדברי רב חיסדא, כל אילו הפתילות והשמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, מחשש שמא יתה את הנר, מדליקים בהם ביום טוב, כי ביום טוב אין איסור להטות את הנר. וכל שכן שמותר להדליק ביום טוב בשמנים ופתילות שמדליקים בהם בשבת, חוץ משמן שריפה, שאף שמדליקים בו נר לשבת, כשחל ערב שבת בחול, ביום טוב אין מדליקים בו, לפי שאין שורפים קודשים פסולים ביום טוב. ומבואר שדווקא ביום טוב אסור להדליק בשמן שריפה, אבל בערב שבת שחל בחול, מותר להדליק נר שבת בשמן שריפה, והיינו כדברי רב חיסדא. כלומר, בכל השמנים האסורים בהדלקה בערב שבת לצורך שבת, מדליקים בהם ביום טוב עצמו, וכל שכן שמדליקים באילו המותרים בהדלקה בשבת. אבל בשמן שריפה, אף שמדליקים בו בערב שבת, אין מדליקים בו ביום טוב עצמו, כיוון ששריפת קודשים אסורה ביום טוב. אבל אם מדליק הנר מערב יום טוב כדרך שמדליקים בערב שבת, יכול להדליק גם בשמן שריפה, שאין איסור בכך שמתבערים הקודשים מעצמם ביום טוב. כך מסביר הריטב"א. עוזרת הגמרא לדון בדיני חנוכה, ומסתפקת האם יש חיוב הזכרת חנוכה בברכת המזון כפי שיש במועדים. בתפילה פשוט שמזכירים על הניסים, שהרי לעיל בדף חפה לפעמוד ב' למדנו, שתקנת חנוכה הייתה להודות ולהלל, ולהודות היינו הזכרת על הניסים בתפילה. ותוספות בדיבור המתחיל מהו, כותבים שספק הגמרא הוא, האם דווקא בתפילה תקנו להזכיר כיוון שבציבורי ולפיכך יש בזה פרסום נס, מה שאין כן ברכת המזון שכל אחד מברך בביתו, אין בהזכרה פרסום הנס כל כך, אז אין צריך להזכיר בה, או שמה אין הבדל בכך, אלא גם בברכת המזון צריך להזכיר. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו להזכיר של חנוכה דיינו על הניסים בברכת המזון? צדדי הספק הם, האם כיוון דקביעות ימי החנוכה מדרבנן הוא, לא מדקירינן, לא חייבו חכמים להזכיר, או דילמה או שמה משום פרסום הניס המדקירינן. כדי לפרסם הנס, מזכירים על הניסים גם בברכת המזון. פושטת הגמרא אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רבונה, אמר רבה בשמו של רב סחורה שאמר בשמו של רבונה, אינו מזכיר, אין צריך להזכיר של חנוכה בברכת המזון. ואם בא להזכיר, אם רוצה להזכיר, מזכיר בהודעה בברכת הארץ בנודה לך. אז לפי מסקנת הגמרא נמצא שאין חובה להזכיר על הניסים בברכת המזון, וכותב המאירי שעכשיו נהגו הכל כחובה להזכיר חנוכה בברכת המזון, כך פוסק הרמב״ם בהלכות ברכות פרק ב' הלכה ו', וכן השולחן ערוך באורח חיים סימן תפריש פי ב', שצריך להזכיר חנוכה בברכת המזון. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב אונה בר יהודה איקלה לוי רבה. רב אונה בר יהודה הזדמן לביתו של רבה בימי החנוכה, וכשבירך רב אונה ברכת המזון סבר להדקורי, חשב להזכיר על הניסים בבוני ירושלים כהזכרת יעלה ויבוא בראש חודש שמיקומה בבוני ירושלים. אמר לו רב שישת, יש הגורסים, אמר לי רבה, מקום הזכרת על הניסים בברכת המזון הוא כתפילה. מה תפילה מזכירים על הניסים בברכת הודעה? בברכת מודים, שעיקר תקנת חג החנוכה הייתה להודות ולהלל, ולכן תקנו ההזכרה בלשון הודעה, וכיוון שכך מקומה בברכת ההודעה. היא אינה כראש חודש ושאר המועדים שההזכרה היא בלשון תפילה ותחנונים לזכות ולהקריב קורבנות היום, ולכן ההזכרה היא בברכת רצה, שהיא תפילה להשבת העבודה, וכן בברכת המזון מזכירים יעלה ויבוא בברכת בוני ירושלים, כהסברו של התוספות בדיבור המתחיל בבוני ירושלים. אם כן, גם ברכת המזון, אף ברכת המזון, מקום הזכרתו של על הניסים הוא בברכת ההודעה, בנודה לך. אגב, הנידון של הזכרת חנוכה בברכת המזון, דנה הגמרא בהזכרת ראש חודש בברכת המזון. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו להזכיר את ראש חודש שתיעלה ויבוא בברכת המזון? ובתפילה פשוט שמזכירים ראש חודש, קל וחומר מחנוכה שאין קביעותו אלא מתקנת חכמים, ופשוט שמזכירים אותו בתפילה כמו שנתבהר לעיל, אז כל שכן ראש חודש הוא מדאורייתא. אבל לגבי ברכת המזון יש ספק, וצדדי הספק הם, אם תרצה לומר שבחנוכה כיוון שכל עיקר קביעותו אינו אלא מדרבנן, לא צריך להזכירו, אז אם כן ראש חודש הוא מדאורייתא צריך להזכירו, או דילמה או שמה, כיוון דראש חודש לא אסור בעשיית מלאכה כשאר ימים טובים, לא מזכירינן, אין מזכירים אותו בברכת המזון. ומה שאמרו במסכת מגילה דף רב בית עמוד בית שאין עושים מלאכה בראש חודש, היינו מצד המנהג, אבל מעיקר הדין מותר במלאכה. כך תוספות בדיבור המתחיל, או דילמה. פושטת הגמרא את הספק ואומרת שנחלקו בזה המוראים. רב אמר מזכיר ראש חודש בברכת המזון, רבי חנינא אמר אינו מזכיר. מבארת הגמרא כדעת מי יש לפסוק בדין זה. אמר רב זריקה נקוט דרב בידך, אחוז שיטת רב בידך, כלומר הלכה כדברב שיש להזכיר ראש חודש בברכת המזון. זאת משום דקאי רבי אושעיה קבתי. רבי אושעיה עומד כשיטתו. כלומר, אף שרב חנינא היה גדול מרב, בכל מקום יש לפסוק כרב, משום שגם רב אושעיה שהיה מסדר דיני ברכות והיה בקי בהם סבר כמותו. כך מסביר האור זרוע. תתני רבי אושעיה, שנה רבי אושעיה, אילו הכללים בחיוב קידוש על הכוס והזכרת המועדים בתפילה וברכת המזון. והדברים הם בתוספת של מסכת ברכות. ימים שיש בהן קורבן מוסף כגון ראש חודש וחולו של מועד, בתפילות ערבית ושחרית ומנחה מתפלל 18 ברכות, שלא כבתפילת מוסף שמתפלל ברק 7 ברכות, ואומר מעין המאורע, יעלה ויבוא בברכת עבודה ברצה, שההזכרה היא בנוסח בקשת רחמים על ישראל ועל ירושלים שתחזור העבודה למקומה, ונוכל להקריב קורבנות היום ולכן מקומה בברכה הזו. ואם לא אמר, מחזירים אותו, מחייבים אותו לחזור ולהתפלל. היינו, אם כבר סיים תפילתו, ואם סיים רק ברכת רצה, אומר שם יעלה ויבוא בלא חתימה, הוא ממשיך ברכת מודים, ואם התחיל ברכת מודים, חוזר לרצה. ומה שאמרו שאם לא אמר חוזר, היינו חוץ מערבית של ראש חודש, שבה אם לא אמר אין מחזירים אותו. כפי שלמדנו במסכת ברכות בדף למד עמוד ב'. ורבי יושעיה סתם דבריו משום חול המועד, שבו גם בתפילת ערבית מחזירים אותו, מסביר הריטב"א. ואין בהם בימים אלו קדושה על הכוס, אין קידוש, ויש בהם חיוב הזכרה בברכת המזון. ממשיך רבי יושעיה, ימים שאין בהם קורבן מוסף כגון שני וחמישי ותעניות ומעמדות. וכעת מפסיקה הגמרא בהבאת דברי רבי יושעיה ומבררת שני וחמישי של כל השנה. מה יביד התאיו, מה מעשיהם, כלומר מה העניין יש בהם להזכירם ולחלקם משאר ימות השנה? אלא מתקנת הגמרא את הלשון בשני וחמישי ושני של תעניות שכברום על עצירת גשמים. כמבואר במסכת תענית דף יהודה עמוד א' שהיו גוזרים שלוש תעניות, שני חמישי ושני בימי בצורת. ובימי תעניות של מעמדות, נאמר בפרשת התמיד בספר במדבר פרק כוח פסוק ב' צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישי תשמרו להקריב לי במועדו. דרשו חכמי בספרי על פרשת פנחס, מהמילה תשמרו שבעל הקורבן צריך להיות, עומד ומשמר את הקרבת קורבנו, וכיוון שקורבן התמיד בא מכספם של כל ישראל, צריכים הם לעמוד על קורבנם, וכדי שיתקיים דבר זה תקנו נביאים ראשונים, 24 משמרות של ישראלים, וחלק מכל מעמד היו עולים לירושלים לעמוד על הקרבת התמיד בשליחות כלל ישראל, ושאר אנשי המעמד היו מתכנסים בעריהם ומתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, והיו מתענים בימי שני, שלישי, רביעי וחמישי, וקוראים בתורה במעשה בראשית כמבואר במסכת תענית, מדף חווה ואילך. אם כן, בשני חמישי ושני של תעניות שקבעום על עצירת הגשמים, ובימי תעניות של מעמדות, בתפילות ערבית ושחרית ומנחה מתפלל 18 ברכות ואומר מעין המאורע, תפילת תענית בברכת שומע תפילה. ואף שאין מתענים אלא ביום, מזכירים ענינו גם בתפילת ערבית של ליל כניסת התענית, כיוון שהוא יום תענית. כמו שאומר אבונה במסכת תענית בדף י' עמוד ב' לגבי יחיד המתענה, שמתפלל תפילת תענית גם בערבית של ליל התענית. ואם לא אמר תפילת תענית, אין מחזירים אותו, כיוון שמועדים אלו אינה מן התורה. וכשאוכל בליל התענית וכל שכן במוצאי התענית, אין בהם הזכרה, אין ענינו בברכת המזון. שהרי עבר כבר יום התענית ואין צריך להזכירה. מבואר בדברי רבי יושעיה כשיטת רב שמזכירים ראש חודש בברכת המזון ולכן יש לפסוק כן להלכה. ואומנם אם שכח ולא הזכיר אינו חוזר, כפי שלמדנו במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב' וכן נפסק בשולחן ערוך. ויהיה הגמרא ספק נוסף בדין הזכרת על הניסים בימי החנוכה, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו להזכיר של חנוכה על הניסים בברכת מודים שבתפילת המוספין של שבת או ראש חודש שבימי החנוכה? כי ראש חודש תיבט לעולם חל בימי החנוכה. צדדי הספק הם, האם כיוון דלית בי מוסף בדידי, כיוון שאין חיוב תפילת המוסף מחמת חנוכה, לא מדכירינן, אין מזכירים, או דילמה או שמה, כיוון יום הוא שחייב בארבע תפילות, ערבית שחרית מוסף ומנחה, לפיכך כל התפילות שוות, ותפילת מוסף אינה פחותה משאר התפילות הקבועות ביום זה, שתקנו להזכיר בהם של חנוכה. והיא הגמרא שנחלקו המוראים בדין הזה, רב הונא ורב יהודה דאמרי תרוויו אמרו שניהם, אינו מזכיר חנוכה בתפילת מוסף, רב נחמן ורב יוחנן דאמרי תרוויו, מזכיר, כן מזכיר חנוכה בתפילת מוסף. אמר רבי לרב יוסף רבו, הדין זה, דרב הונא ורב יהודה, של רב הונא ורב יהודה שאמרו, שאין מזכירים חנוכה במוסף, כיוון שמחמת חנוכה אין חיוב בתפילה הזו, דרבו, בשיטת רב הוא, דאמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, ראש חודש יכל להיות בשבת, המפטיר בנביא בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חודש בברכה האחרונה שבברכות ההפטרה. שלמלא שבת, אין נביא בראש חודש. שלולי שבת, מצד ראש חודש לא היו מפטירים בנביא. כמו כן, לעניין חנוכה, כיוון שלולי שבת או ראש חודש, אין תפילת מוסף ביום זה, אין מזכירים בו חנוכה. מקשה הגמרא על דברי אביי שתלה דין הזכרת חנוכה במוסף בדינו של רב, לעניין הזכרת ראש חודש במפטיר של שבת. מקשה הגמרא מדמי, וכי דומה דינו של רב לדינם של רב אונה ורב יהודה. התם שם בדינו של רב, נביא בדי ראש חודש לקה כלל. אין כלל הפטרה בנביא בראש חודש, ואין שייכת ברכת הפטרה בראש חודש, ולכן אין צריך להזכירו בברכה זו בשבת. אבל אחה, אבל כאן בחנוכה, איתה, ישנה הזכרת על הניסים בברכת מודים בערבית ושחרית ומנחה. ואם כן, ביום שיש בו גם מוסף, כשם שמזכירים על הניסים בכל התפילות, כך גם במוסף יש להזכירו. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא דין אחר בשם רב שיש לדמותו לדינם של רב הונא ורב יהודה שאין מזכירים של חנוכה במוסף. אלא אומרת הגמרא להדמיה, לדין זה שאמר רב יש לדמות את הדין של הזכרת חנוכה במוסף. דאמר רב אחד בוי, אמר רב מתנה, אמר רב, אמר רב אחד בוי בשמו של רב מתנה שאמר בשמו של רב, יום טוב שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה בשבת. בזמן הגמרא היו מפטירים במנחה של שבת 10 פסוקים בנביא, ובימי הפרסים גזרו שלא יקראו בנביא במנחה והתבטלה התקנה הזו. וגם אחר שעברה הגזירה לא חזרו לנהוג כך. אז יום טוב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב בברכה האחרונה של ברכת ההפטרה, משום שלמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב. ודין זה דומה ממש לדינם של רב הונא ורב יהודה, שהרי ביום טוב יש נביא בשחרית, ולכן אם חל יום טוב בשבת מזכירים בברכת ההפטרה גם את שבת וגם את יום טוב. ומכל מקום, במנחה של שבת אין מזכירים יום טוב בנביא, כיוון שהנביא בא מחמת שבת ולא מחמת יום טוב. כמו כן, אין להזכיר חנוכה במוסף, כיוון שהמוסף בא מחמת שבת או ראש חודש, ולא מחמת חנוכה. מסיקה הגמרא בדף כ"ד עמוד ב', ולית הלכתא ככל הנשמיתתא, אין הלכה ככל הממרות הללו שאמרו רב אונא ורב יהודה ורב גידל ורב אחד בוי, שאין מזכירים את המועד בתפילה ובברכה שמצד המועד אינו חייב בהם, אלא ההלכה היא כהד אמר רבי יהושע בן לוי. כפי שאמר רבי יהושע בן לוי, יום הכיפורים שחל להיות בשבת המתפלל תפילת נעילה צריך להזכיר בתפילתו עניינה של שבת. והוא אומר, ותיתן לנו את יום המנוח ואת יום הכיפורים הזה, וכן חותם מקדש השבת ויום הכיפורים. אף שמחמת שבת אין חיוב להתפלל נעילה, אבל כיוון שיום הוא שנתחייב בארבע תפילות, וארבע תפילות שנקטו כאן היינו התפילות של היום בלבד, לבד מתפילת ערבית של ליל יום הכיפורים, וזה בשונה מארבע התפילות שהוזכרו ליל בדף כ"ד עמוד א' לגבי ראש חודש ושבת. שם הכוונה לתפילות היום כולו, ערבית שחרית מוסף ומנחה. אז היות ויש פה יום שהתחייב בארבע תפילות, לפיכך התפילה הרביעית דהיינו נעילה שווה לשאר התפילות לעניין הזכרת שבת. כמו כן יש להזכיר חנוכה במוסף של שבת וראש חודש, כיוון שיום הוא שנתחייב בארבע תפילות, וכן יש להזכיר ראש חודש במפטיר של שבת, ולהזכיר יום טוב במפטיר של מנחה של שבת, כיוון שיום הוא שנתחייב בנביא. מקשה הגמרא, קשיא הלכתא הלכתא, יש להקשות סתירה בין פסקי ההלכות. אמרת, הלכת הכרה ביושע בן לוי. אמרת, שלחה כמו רבי יושע בן לוי שמזכירים שבת בתפילת נעילה ביום הכיפורים. ומעיד אחקה עם אלן מקובלנו בידינו. הלכת הכרה והלכה כרה ודאמר רבה יום טוב שחל להיות בשבת. שליח ציבור היורד לפני התיבה בערבית ומתפלל ברכת מעין שבע. ברכת מגן אבות לאחר תפילת הלחש. בהמשך תבאר הגמרא מה טעם התקנה הזו, הרי בכל ערבית אין חזרת השץ. אם כן שליח ציבור היורד לפני התיבה בערבית ומתפלל ברכת מעין שבע לאחר תפילת הלחש, אינו צריך להזכיר של יום טוב בברכה הזו. הוא אינו חותם מקדש השבת וישראל והזמנים כדרך שחותם בברכת הלחש, אלא חותם רק מקדש השבת. והטעם לכך, שלמלא שבת אין שליח ציבור יורד להתפלל ברכת מעין שבע בתפילת ערבית ביום טוב. הרי שבתפילת שבת שמחמת יום טוב אין מתפללים אותה. אז לא מזכירים ביום טוב. ולדברי רבי יהושע בן לוי, כיוון שיום זה התחייב בתפילה זו מחמת שבת, יש להזכיר ביום טוב, ונמצא שפסקי ההלכה סותרים זה את זה. מתרץ את הגמרא, אחי אשת, וכיכך נראה בעיניך עכשיו שדברי רבא סותרים את דינו של רבי יהושע בן לוי? התם שם בברכת מעין שבע ביום טוב שחל בשבת, בדינו, כיוון שמעיקר הדין דאפילו בשבת לחוד נמי לא צריך, גם כן לא צריך השליח ציבור להתפלל תפילה זו, כשם שאין חוזר על תפילתו בערבית של ימי החול, ורבננו דתקוני חכמים תקנו שיתפלל זאת משום סכנה, של המתאחרים בתפילתם שלא יישארו לבדם בבית הכנסת, שמחוץ למקום יישוב, ואז הם הסתכנו על ידי המזיקים. כי ביום חול שעסוקים במלאכתם היו מתפללים בביתם לאחר שגמרו מלאכתם, אבל בליל שבת באו כולם לבית הכנסת ויש המתאחרים לבוא, וכדי שלא יישארו לבדם תקנו להאריך תפילת הציבור שיוכלו בינתיים לסיים את תפילתם. ותקנה זו נתקנה רק בשבת ולא ביום טוב, אף שלכאורה טעם זה שייך גם בליל יום טוב, משום שבשבת יש חשש מזיקים ביותר. כמה מבואר במסכת פסחים בדף קי"ב עמוד ב', שאז מצויים הם במקום יישוב, מה שאין כן ביום טוב. או משום שבלילי ימים טובים רוב העם טרודים בשמחת יום טוב ואין באים כולם לבית הכנסת, ולכן לא חששו חכמים שיהיו מאחרים שישארו לבדם בבית הכנסת. וכיוון שאין תפילה זו חובת היום מעיקר הדין, אין צריך להזכיר ביום טוב, אבל אחא, אבל בתפילת נעילה ביום הכיפורים שחל בשבת שחייב בה מעיקר הדין, יום הוא שנתחייב בארבע תפילות, וכל התפילות שוות להזכיר בהם שבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני במסכת שבת, פרק ששמו במה מדליקין, אל בדף חף עמוד ב', ולא בעלייה, לא מדליקים נרות שבת בשומן של זנב הכבש המותר באכילה, ולא בחלב שומן בהמה אסור באכילה. נחום עמדי אומר, מדליקין בחלב מבושל, והוא חלב מהותח. וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. מבררת הגמרא, במה נחלקו תנא קמא וחכמים? מקשה הגמרא, חכמים, היינו תנא קמא, הם בדיוק כשיטת תנא קמא, שהרי תנא קמא אמר ולא בחלב, סתם. משמע שאוסר בין במבושל בין בשאינו מבושל. ואם כן, מדוע הוא צריכה המשנה לכפול ולהביא דעת חכמים? תרץ את הגמרא, עיקר בעיניו יש הבדל בין השיטות בדין די רבונה אמר רב, בדין של רבונה בשמו של רב שאמר שאם ערב בחלב מהותח שהוא חלב מבושל שמן כשר כלשהו מותר להדליק, כפי שנתבאר טעמו בגמרא לאל בדף חפה לפ עמוד א', שמעיקר הדין היה מותר להדליק בחלב מבושל כיוון שנמשך אחר הפתילה, אלא שחכמים אסרו להדליק בו שמא יבוא להדליק בחלב שאינו מבושל, שאינו נמשך אחר הפתילה. ולכן באופן שמערב בו שמן כשר, שבאופן זה גם חלב שאינו מבושל נמשך אחר הפתילה מכוח השמן הכשר המעורב בו, סבר רב שבזה יש להתיר להדליק בחלב מבושל, שהרי אף אם יבוא משום כך להדליק בחלב מבושל לבדו, אין חשש שיבוא להטות, שהרי נמשך אחר הפתילה. ואין לגזור שמא יבוא להדליק בלא תערובת שמן כשר, ואז יבוא גם להדליק בחלב שאינו מבושל בלא תערובת שמן, כיוון שזו גזירה לגזירה, ואין גוזרים גזירה לגזירה. ולא מסיימי, ואין ניכר מתוך דברי תנא קמא וחכמים מי מהם סובר כרב ברונה בשם רב, ומי חולק ואוסר להדליק גם בתערובת שמן כשר. ממילא כך מתפרשת המשנה. נחום עמדי יתיר להדליק בחלב מבושל גם בלא תערובת שמן כשר, ותנא קמא וחכמים חלקו עליו. ואפשר לפרש את דבריהם בשתי דרכים. א', תנא קמא שסתם ואמר ולא בחלב, אסר להדליק בחלב בכל אופן, ואף אם מבושל ומעורב בשמן כשר, וחכמים שאמרו שאין מדליקים בו בין אם הוא מבושל ובין אם אינו מבושל, היינו דווקא כשהוא בפני עצמו, אבל חלב מבושל המעורב בשמן כשר מדליקים בו. ב', תנא קמא שסתם ואסר להדליק בחלב, ואף אם הוא מבושל, היינו דווקא כשהוא בפני עצמו, אבל אם הוא מעורב בשמן כשר, מותר להדליק בו, וחכמים אסרו בכל אופן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ד עמוד ב'. המשנה השנייה בפרק השני של מסכת שבת ממשיכה לבאר את סוגי השמנים הכשרים להדלקה לנר שבת, וקודם לכן מבארת את דין ההדלקה ביום טוב בשמן שריפה. אומרת המשנה בדף כ"ד עמוד ב', אין מדליקין בשמן שריפה, שמן תרומה שנטמא ועומד לשריפה, לא מדליקים בזה ביום טוב. בגמרא לעיל בדף כ"ג עמוד ב', נחלקו המוראים בכוונת משנתנו. לדברי רב חסדא, כוונתה לבאר את הטעם למה ששנינו במשנה הקודמת לעיל בדף כ' עמוד ב', שאין מדליקים בשמן שריפה בשבת, באה המשנה שלפנינו ומבארת שמדובר דווקא באופן שחל יום טוב בערב שבת, ואז אסור להדליק נר שבת בשמן שריפה משום שאין שורפים קודשים ביום טוב, אבל בערב שבת שחל בחול אין איסור להדליק בו. אבל לדעת רבה לעיל בדף כ"ג עמוד ב', כוונת המשנה הקודמת לאסור הדלקת נר שבת בשמן שריפה גם בערב יום טוב שחל בחול, שכיוון שיש מצווה לשורפו יש לחוש שיתה את הנר כדי למהר את שריפתו, ולדבריו משנתנו בא להוסיף שגם ביום טוב, אף שלא שייך לאסור משום שם היתש, הרי הדלקת הנר מותרת בו, גזרו חכמים שלא להדליק בו, שם יבוא להדליק בו גם נר של שבת. ממשיכה המשנה בדף כ"ד עמוד ב' ואומרת רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים נר של שבת בעיתרן, פסולת זפת, אף שנמשך אחר הפתילה מפני כבוד השבת, שריחו רע. ויש לחשוש שמחמת כך יניח הנר ויוכל סעודתו בחושך ואין זה מכבוד השבת. וחכמים חולקים על רבי ישמעאל ומתירים להדליק בשבת בכל השמנים. ואף בשמן שומשומין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, שמן היוצא מזרע הצנון, בשמן דגים, ורש"י מפרש הכוונה לשמן קרבי דגים שנימוכו, בשמן פקועות, דלעת מדברית, בעיתרן ובנפט. והוצרכו חכמים לפרט את כל השמנים כדי לחלוק על השיטות השונות שהובאו בברייתא לקמן בדף כ"ו עמוד א'. רבי טרפון אומר, אין מדליקים נר של שבת אלא בשמן זית בלבד. בגמרא לא נתבהר טעמו של רבי טרפון, אבל במדרש תנחומה בפרשת בעלותך מובא שרבי טרפון אמר בטעמו, כיוון שמצינו שחיבבה התורה הדלקה בשמן זית יותר משאר שמנים, שצוותה התורה להדליק את המנורה שבמקדש דווקא משמן זית, לכן גם נר שבת יש להדליק דווקא בשמן זית. ותוספות לעיל בדף כ"ג עמוד א', דיבור המתחיל מרייש, הזכרנו אותו לעיל, משמע בדבריהם שטעמו של רבי טרפון הוא משום ששמן זית הוא הנמשך ביותר אחר הפתילה, ולכן צריך להדליק דווקא בו, שאז יש יותר ודאות שלא ייקשל בהטיית הנר בשבת. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין מדליקים ביום טוב בשמן שריפה. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מהו הטעם לאיסור הדלקה בשמן שריפה ביום טוב? שיבה הגמרא, לפי שאין שורפים קודשים פסולים שמצווה לשורפם, אין שורפים אותם ביום טוב, וכמו כן אין לבער תרומה טמאה ביום טוב. וכפי שמיד יבואר בגמרא, למדים מפסוקים שאין מצוות עשה של שריפת קודשים, דוחה את הלב של העברה ביום טוב. רש"י מבאר שכיוון שכל הקודשים שאסור ליהנות מהם בשעת שריפתם אין נשרפים ביום טוב, גם תרומה לא יצאה מן הכלל ואסור לשורפה ביום טוב, אף שמותר ליהנות ממנה בעת שריפתה. תוספות מבארים בדיבור המתחיל, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב, שהריבה תירץ כיוון שהמצווה לבער את התרומה דווקא בדרך שריפה ואסרה תורה ליהנות ממנה שאר הנאות של כילוי, אלא שלא הקפידה שאם ייהנה ממנה בשעת הבערתה, אם כן עיקר ההדלקה נעשית לצורך המצווה, והנאה היא דרך אגב, ולכן אין להתיר ההדלקה משום צורך אוכל נפש. כשם שאסרו לשחוט נדרים ונדבות ביום טוב, אף שבשרם נאכל, כיוון שעיקר השחיטה היא לצורך גבוה. והרי מתרץ שמן התורה מותר להדליק בשמן שריפה, כיוון שמותר ליהנות ממנו, אלא שחכמים חששו שיתעו שההתר הוא משום שמצוות ביעורם דוחה יום טוב, ויבואו לשרוף גם קודשים שאסור ליהנות מהם, ולכן אסרו להדליק בשמן שריפה. חוזרים אל הגמרא שמבהרת מנה הנימילי, מהיכן למדנו את הדברים הללו שאין שורפים קודשים ביום טוב ולכן אסור להדליק בשמן של תרומת מאה, והרי יש מצוות עשה לשורפם, אם כן יבוא העשה ויתחת הלא תעשה של איסור הבערה ביום טוב. בשיבה הגמרא אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, כך שנו בברייתא בבית מדרשו של חזקיה, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי בשר קורבן פסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק י', ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. שאין תלמוד לומר שלא הוצרח הכתוב, לומר ונותר ממנו עד בוקר, די היה לכתוב, ונותר ממנו באש תשרופו, שהרי כבר קודם נאמר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ומה תלמוד לומר עד בוקר במצוות השריפה? בא הכתוב ליתן לו בוקר שני לשריפתו, כלומר, הכתוב מלמד שזמן שריפתו הוא בבוקר המחרת, וכך מתפרש הכתוב, ונותר ממנו עד בוקר ראשון, שהוא בוקרו של יום טוב ראשון של פסח, עד בוקר באש תשרופו, עד בוקר שני, שהוא חול המועד, המתינו, ואז באש תשרופו, מלמדנו הכתוב שאין מצוות השריפה דוחה יום טוב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, בוקר שני לשריפתו, איך דורשים מהפסוק הזה שאין שריפת קודשים דוחה יום טוב? והרי מהפסוק נדרש אף בליל מוצאי יום טוב אין לשרוף את הנותר, למרות שכבר חול המועד הוא. הרי שגזרת הכתוב היא מיוחדת לעניין פסח, שזמן שריפת הנותר ממנו הוא ביום שני של פסח. ממילא אין ללמוד מכאן בכלל איסור שריפת קודשים ביום טוב. תרצים התוספות שהסיבה לכך שאין שורפים הנותר במוצאי יום טוב, זה מפני שאין שורפים קודשים בלילה. כמו שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ג' עמוד א' לעניין קורבן שלמים, ומשלמים למידים לכל הקודשים שאין שורפים אותם בלילה. אם כן, שוב יש ללמוד מכך שאמרה התורה לעניין הנותר בפסח, להמתין לבוקר השני ולא לשרוף ביום טוב עצמו, שאין שורפים קודשים ביום טוב. אביי אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, המקור לכך הוא דאמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת מוספי שבת, ספר במדבר פרק כוח, פסוק י' עולת שבת בשבתו. התיבות הללו מיותרות, אלא באו ללמד שדווקא עולה של שבת שזמנה בשבת קריבה בשבת, ולא עולת חול קריבה בשבת, כגון אברי עולת התמיד של ערב שבת שלא הוקטרו ונותרו עד ליל שבת, אסור להקטירם בשבת, וכן לא עולת חול קריבה ביום טוב. ואם הקטרת הימורים שהיא עבודה שבמקדש אין דוחה יום טוב, קל וחומר ששריפת קודשים פסולים שאינה עבודה שבמקדש, אין דוחה יום טוב. רבא אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי יום טוב ראשון ואחרון של פסח, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. המילים הוא לבדו מיותרות, שהיה די לכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם, אלא שבאו ללמד המילים הללו, הוא, צורכי אוכל נפש נעשים ביום טוב ולא מכשירים לאוכל נפש, כגון לעשות סכין או תנור לצורך הכנת המאכלים. ולבדו, המילה לבדו, באה ללמד רק צורכי אוכל נפש בלבד מותר לעשות ביום טוב, ולא מילה שלא בזמנה, לא ברית מילה שלא ביום השמיני ללידתו. דעתיה שלולי דרשה זו, היינו למדים שתדחה יום טוב בקל וחומר מעבודה במקדש, הדוחה יום טוב. כפי שנתבהר הקל וחומר בברייתא לקמן בדף קוף למד ב' לעניין שתדחה שבת, שהרי עבודת המקדש דוחה שבת, שמקריבים תמידים ומוספים וקורבנות ציבור שזמנם קבוע. ואף שעבודה קלה מאיסור צרעת, שהרי צרעת דוחה אותה, והיינו שהאיסור למצורע לחתוך את מקום הצרעת, דוחה את העבודה, שאף אם כל הכהנים מצורעים בערב פסח אסור להם לקוץ צרעתם, ובטלים כל הקהל מלעשות קורבן פסח, ואם כן מצוות מילה שלא בזמנה חמורה מצרעת, שהרי למדים מפסוקים שאף אם יש צרעת במקום המילה יש לו למול, אף שקוצץ בכך את הצרעת, בוודאי יש לה לדחות שבת. לכך הוא צריך הכתוב ללמד שברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה יום טוב, וכל שכן שאינה דוחה שבת. וכיוון שלמדנו שמילה שלא בזמנה, היות ואין זמנה קבוע ליום זה ואפשר לעשותה למחר, אינה דוחה יום טוב, כמו כן יש ללמוד לשאר מצוות עשה שאפשר לקיימם למחר, שלא ידחו שבת ביום טוב, ולכן גם שריפת קודשים אינה דוחה יום טוב, שהרי אין זמן קבוע לשריפתם ואפשר לשורפם למחרת. רב אשי אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, שבתון אמור לגבי יום טוב, בראש השנה נאמר שבתון זיכרון תרועה, ובחג הסוכות ושמיני עצרת נאמר ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. מצוות עשהו שמשמעות שבתון היא ציווי לשבות ממלאכה, והווה לאיסור מלאכה ביום טוב גם עשה וגם לא תעשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה, ולכן אין העשה של שריפת קודשים פסולים שנאמר בהם באש תשרוף הוא דוחה איסור מלאכה ביום טוב. שאילו היה איסור מלאכה ביום טוב לא תעשה לחוד, יכול היה עשה של שריפת קודשים לדחותו, אבל כיוון שאיסור מלאכת יום טוב הוא גם עשה, אם כן, במה עדיף עשה של שריפת קודשים מעשה לשבות ממלאכה ביום טוב? וכל שכן, כשיש במלאכת יום טוב גם לא תעשה, ממילא אין עשה יכול לדחות עשה ולא תעשה. כך מסביר הריטב"א. כעת מבארת הגמרא את המקור לאתר הנאה מתרומה טמאה בעת שריפתה. שנינו במשנה אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, מדייקת הגמרא, ביום טוב הוא דאסיר להדליק בו, אבחול שפיר דמי, אפשר להדליק וליהנות ממנו. מבארת הגמרא מה הייתה, מה מניין המקור שמותר ליהנות מהשמן בעת שריפתו. משיבה הגמרא אמר רב, כשם שמצווה לשרוף את הקודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף את התרומה שנטמאת. ואמרה התורה כפי שיובה מיד, בשעת ביעורה תהנה ממנה, שדומה לקודשים ודינה כמותם. ובדרך אחרת מפרש רש"י שהמצווה לשרופה היא כדי שלא ייכשלו באכילתה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, כך אתה מצווה לשרוף את התרומה, שיש הבדל להלכה בין שני הטעמים. לטעם הראשון ברש"י שהמקור הוא משריפת קודשים, אם כן המצווה דווקא בשריפה, כמו בקודשים. אבל הטעם השני שהמצווה היא כדי שלא ייכשלו בה, אין צריך לבערה בשריפה דווקא, אלא יכול גם לאכילה, לכלבו וכדומה. מבארת הגמרא היכן אמרה תורה שמותר ליהנות מהתרומה הטמאה בשעת ביעורה מן העולם. משיבה הגמרא מדי רב נחמן, מדרשתו של רב נחמן למדים זאת. דאמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק ח', וידבר השם אל אהרון ואני, הנני נתתי לך את משמרת תרומותיי, נקת כתוב תרומותיי בלשון רבים, הרי שבשתי מיני תרומות הניתנות לכהנים הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. אמר רחמנה על שני המינים, הנה נתתי לך, והיינו שגם התרומה הטמאה שלך של הכהן תהה, כדי להסיקה תחת תפשילך, ולימדה תורה שיהנה ממנה הכהן בשעת ביעורה. מקור אחר להיתר הנאה מתרומה טמאה בשעת ביעורה, ליבאיתם אם תרצה אמור שמקור ההיתר הוא מדי רבי אבאו, מדרשתו של רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות, ומה זה וידוי מעשרות? חייב כל אדם להפריש את כל התרומות והמעשרות של שלוש השנים הראשונות של שמיטה, ולבערה מביתו עד ערב יום טוב האחרון של פסח של שנה רביעית, ואת שלוש השנים האחרונות צריך לבער עד ערב יום טוב האחרון של פסח של שנה שביעית. למחרתו, ביום טוב האחרון, חייב כל אחד להתוודות את הוידוי הכתוב בתורה בספר דברים פרק חבב. אם כן, אומר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות לגבי מעשר שני, ומעשר שני מפרישים בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשמיטה, אחרי הפרשת תרומה לכהן, ומעשר ראשון ללוי מפריש מעשר שני ודינו להחל על ידי הבעלים בירושלים. בשנים שלישית ושישית לשמיטה אינו מפריש מעשר שני, אלא מפריש במקומו מעשר עני ונותנו לעניים. ואף שהוידוי נאמר על ביור כל המעשרות כפי שמבואר בפסוק שקודם לכן, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ולהם נותנים מעשר ראשון ומעשר עני, מכל מקום המשך הוידוי לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, מדבר על הקודש לבדו. המוזכר בפסוק הקודם, ביארתי הקודש מן הבית, שהוא מעשר שני ונטע רבעי, והם אסורים לעונן ובתומה. ואף שדברים אלו נאמרו בלשון וידוי ולא בלשון ציווי, כיוון שהתורה ציוותה להתוודות שלא עשה כן, הרי זה כאילו ציוונו בפירוש שלא לעשות כן. כך אומר ספר החינוך במצוות תפרי שתת. אם כן, מביאה הגמרא מקור אחר ליתר הנאה מתרומת מאה בשעת ביורה, והיא בית אימא אם תרצה אמור שמקור היתר הוא מדרבי אבאו, מדרשתו של רבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות לגבי מעשר שני ולא ביארתי ממנו בתמה, והיינו שמתוודא שלא יבעיר את המעשר באש בתומה כדי ליהנות ממנו. כלומר, בין שאדם תמה ואסור באכילת המעשר, ובין שהמעשר נטמא ושוב אינו ראוי לאכילה ורק ראוי להבערה לבד, מכל מקום לא ביערו בדרך הנאה כעסקה תחת התבשיל או הדלקת הנר. וכל שכן שלא עשה כן בשעה שראוי לאכילה, שאז אסור להפסידו בהסקה או הדלקה. הרי שאסור להסיק או להדליק מעשר שני שנטמא. יש ללמוד מהמילה ממנו, ממנו ממעשר שני תמה, אי אתה מבעיר באש ליהנות ממנו, אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמאת, ליהנות בשעת הביעור בהדלקת הנר או הסקה תחת התבשיל. מקשה הגמרא מניין שהמילה ממנו בא ללמד היתר הנאה מתרומה שנטמאת, ואם השם הנאמר שבא כתוב ללמד ממנו מהמעשר שני, אי אתה מבעיר בתומה ליהנות ממנו, אבל אתה מבעיר שמן של קודש שנטמא ליהנות ממנו בשעת ביעורו, כגון שמן שהוקדש למנחות ונטמא שדינו בשריפה, כשאר קודשים שנטמאו. מתרץ את הגמרא וחילף קל וחומר הוא, האם זה לא קל וחומר ששמן קודשים שנטמא אסור בהנאה בשעת עברתו? מהו הקל וחומר? ומה מעשר הקל מקודשים? כי קודשים טעונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, מה שאין כן במעשר. אמרה תורה ולא ביארתי ממנו בתמה, קודש החמור לו כל שכן שאם נטמא אסור ליהנות ממנו בשעת ביורו. בקשה הגמרא, יחי, אם אתה לומד כן בקל וחומר, אם כן לגבי תרומה נמי לימה, גם כן יש לך לומר קל וחומר הוא. אם מעשר שדינו קל מתרומה שמותר לזרים, מה שאין כן תרומה שמותרת לכהנים בלבד, כשנטמא אסור בהנאה בשעת ביעורו, כל שכן תרומה חמורה. תרץ את הגמרא, אכתיב לגבי מעשר ממנו, בהכרח בא למעט שתרומה אף שחמורה ממעשר, הקלה בתרומה התורה שמותר ליהנות ממנה בשעת ביעורה. שוב מקשה הגמרא, ומה ראית? מה פתאום החלטת לרבות איסור הנאה מקודשים טמאים מקל וחומר ממעשר? ולמעט מהכתוב ממנו שתרומה טמאה מותרת בהנאה, הרי אפשר לדרוש להפך, שנאסור הנאה מתרומה טמאה בשעת ביעורה בקל וחומר ממעשר, ומאיתור המילה ממנו נלמד להתיר הנאה מקודש שנטמא, שהרי תרומה חמורה מקודשים בכמה חומרות, ואם כן יש להחמיר בה יותר מבקודשים גם לעניין הנאה ממנה בשעת ביעורה. כך מסביר הריטב"א, משיבה הגמרא, מסתברא קודש לא ממעטינא, מסתבר יותר שלא למעט קודש מאיסור הנאה בשעת הבערתו, אלא למעט תרומה מכך, שכן קודש חמור מתרומה בשש חומרות, והסימן להם בראשי התיבות, פנק אחס, פי נון קוף, עין חף סמך, ולכן מסתבר יותר שנוהגת בו גם חומרה זו, שאם נטמא אסור בהנאה בשעת ביעורו, והכתוב ממנו בא למעט תרומה. וכעת מפרט את הגמרא את הסימן לחומרות של הקודש. פי זה פיגול, אם חשב בעת העבודה לאכול מבשרו לאחר זמנו הקבוע לו בתורה, נפסל, ואסור באכילה אף בזמנו הראוי, ואם אכלו, חייב קראת. נון זה נותר אם יקריבו במחשבה ראויה, אלא שנותר מהבשר לאחר הזמן הראוי אסור באכילה. אילו תוסות דיבור המתחיל פיגול מפרשים, שכוונת הגמרא באומרה פיגול היינו שחישב בעת ההקרבה לאכול את הבשר חוץ למקומו, ובכלל זה נכללת גם החומרה, שאף אם יקריבם כראוי אסור לאוכלם מחוץ למקומם, ונותר ראינו שיקריבם במחשבה להותיר את הבשר לאחר זמנו הראוי לו ולאוכלו, ונכלל בזה גם החומרה שאף אם יקריבם כראוי אסור לאוכלם לאחר זמנם. מה שאין כן תרומה, אין בה את החומרות הללו, אלא נאכלת בכל מקום, ואין זמן מוגבל לאכילתה. קוף, החומרה שמרומזת באות קוף, זה קורבן להקריבו בבית המקדש. החומרה אשר מרומזת באות עין זה מעילה, אם נהנה ממנה בשוגג. האות עין שבסימן מרמזת לאות השנייה של המילה מעילה, שחייב לשלם להקדש קרן וחומש ולהביא אשם מעילות. ואף שבחלק הקודשים שניתן לכהנים לאכילה, אין דין מעילה, מכל מקום בכללות הקורבן שייך דין מעילה, שבקודשי קודשים יש מעילה ובחלק הכהנים אם נהנה ממנו לפני הזריקה של אדם, ורק אחר הזריקה זוכים הכהנים בחלקם ושוב אין בו מעילה. ואם הם קודשים קלים, אמנם קודם זריקת אדם אין בהם מעילה, אבל אחר זריקה יש מעילה באימורים הקריבים לגבי המזבח, שאין כן בתרומה לא שייכת כלל תורת מעילה. החומרה הנוספת שיש בקודש, שמרומזת באות חף וקרת, האוכל ממנו בתומת הגוף חייב קרת. חומרה נוספת שמרומזת באות סמך, אסור באכילה לאונן, מי שמת אחד מקרוביו שחייב להתאבל עליהם ועדיין לא נקבר. האות סמך שבסימן מרמזת לאות השנייה של המילה אסור לאונן. בשבעת הקרובים הם שחייב להתאבל עליהם, אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אשתו, וכן אישה מתאבלת על בעלה. איסורו של אונן בקודשים נלמד בקל וחומר ממעשר שני, שאסור לאונן כאמור בתורה, לא אכלתי באוני ממנו. מה שאין כן בתרומה לא שייך בה פסול פיגול ונותר ואינה קורבן, אלא מתנה לכהנימי, וזר הנהנה ממנה אינו מועל. והאוכל ממנה בתומת הגוף עונשו מיטה בידי שמיים ולא קרת, ומותרת באכילה לאונן. וההבדל בין מיטה בידי שמיים לבין קרת, מהות שני העונשים היא שמת לפני זמנו, וההבדל ביניהם הוא שחייב קרת מת ערירי, שגם בניו הקטנים מיתים. מה שאין כן החייב מיטה בידי שמיים. ותוספות בדיבור המתחיל קרת מפרשים שהחייב קרת מת קודם ל-60 שנה, כמו שמשמע מדברי רב יוסף, במסכת מועד קטן דף כוח, והחייב מיטה בידי שמיים מת קודם זמנו הראוי. אמנם אין זמן מיוחד לכך. מוסיפים התוספות, שבתלמוד הירושלמי במסכת ביקורים אמרו שהחייב קרת מת קודם 50 שנה, והחייב מיטה בידי שמיים מת קודם 60 שנה. ולעניין מה שפירש רשי שחייב קרת נענש גם בכך שמת ערירי, מביאים התוספות לדעת הריבה שעונש נוסף זה אינו אלא באילו שנכתב בתורה במפורש שימותו ערירים, ולא בכל חייבי קריטות. וכהן אונן מותר באכילת תרומה, כמבואר במסכת יבמות דף עין עמוד ב', שדורשים ממה שכתבה התורה לעניין איסור אכילת הזרים בתרומה, פעמיים את המילה זר, דווקא זר אסור באכילה ולא אונן. מקשה הגמרא עד הרבה, תרומה תמאה לא ממעטינה מאיסור הנאה בשעת ביורה, שכן חמורה מקודש, ארבע חומרות שרמוזות בראשי התיבות מחפז, שזה הסימן לארבע החומרות הללו, ולכן מסתבר שיש בה גם חומרה זו שאם נתמת אסורה בהנאה בשעת ביעורה, ונדרוש את הפסוק ממנו למעט קודש מחומרה זו, ומפרט את הגמרא את הסימן לחומרות של תרומה. זר האוכלה וכן כהן תמי האוכלה חייב מיטה בידי שמיים, זה האות מם של המילה מחפז. האות חטא מרמזת על חומש, זר האוכלה בשוגג חייב לשלם לכהן פעירות חולין כפי כמות התרומה שאכל, בתוספת חומש, מה שאין כן בקודש, בחלק המותר לכהנים שאין בו מעילה אין חיוב חומש לזר האוכלו. ואף שבקודשים שיש בהם מעילה, מועל חייב לשלם להקדש קרן וחומש מכל מקום, בחלק הניתן לכהנים שהוא הדומה לתרומה, אין חיוב חומש, שהרי אין בו מעילה. ומוסיף רשי שיש מפרשים, שאף שגם בקודשים יש חיוב חומש במעילה, תרומה חמורה בכך, שמחר ששילם הזר, האוכלה קרן וחומש, אז אכל זר את החומש, חייב לשלם לכהן קרן וחומש על החומש הזה, והוא נקרא חומשין דחומשה. אבל רשי דוחה את הפירוש הזה, כיוון שמבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ד עמוד ב', שגם לעניין הקדש כך הוא שהמועל בחומש ששילם המועל, משלם קרן וחומש על החומש שמעל בו, ואין תרומה חמורה מקודש לעניין הזה. באות פי נרמז העניין של ואין לה פדיון להוציאה לחולין, מה שאין כן קודש יש לו פדיון, אם נפל בו מום קודם שחיטתו. קורבנות מימים אין להם פדיון, אבל אם נפל בהם מום צריך לבדותם, כפי שלמדו במסכת בחורות דף ל"ז עמוד ב'. מהפסוק האמור בפרשת פדיון קודשים, ועם כל בהמת טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, ביארו שם שכוונת התורה באומרה טמאה לבעלת מום קבוע. וכל זה דווקא קודם שנשחטה הבהמה, אבל אחר שחיטת הבהמה אין לה פדיון, כמבואר במסכת תמורה דף ל"ב עמוד ב', שצריך לבדות קודשים דווקא על ידי העמדה והערכה. כנאמר בתורה, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה, ובהמה מתה אינה בכלל העמדה והערכה. והעוד זין שבארבעת החומרות בתרומה מרמזת על ואסורה לזרים לעולם, מה שאין כן קודשים יש שמותרים באכילה לזרים לאחר זריקת אדם, כגון מעשר בהמה, תודה ושלמים. אם כן, אנחנו רואים שתרומה חמורה יותר מקודש בארבע חומרות, אז מסתבר שיש בה גם את החומרה הזו שאם נתמת אסורה בהנאה בשעת ביעורה, וממילא נדרוש את המילה בפסוק ממנו למעט קודש מן החומרה הזו, שבקודש יהיה מותר להנות מהדברים הטמאים בשעת ביעורם, ובתרומה לא. מדרצת הגמרא אנח נפישן, החומרות שישנן בקודש יותר מהתרומה, זאת אומרת החומרות שישנן בקודש ואינן בתרומה מרובות על החומרות שישנן בתרומה ואינן בקודש. קודש חמור מתרומה בשש חומרות ותרומה חמורה מהקודש רק בארבע חומרות. ולכן מסתבר יותר לרבות איסור הנאה מקודש שנטמע בקל וחומר ממעשר, ומעמילה ממנו נמעט תרומת מאה שכן מותר ליהנות ממנה בעת ביורה. ולא המקשה שיקשה את הקושייה הסבר, שהחומרות בקודש של פיגול נותר וקורבן אינם נחשבות לחומרות, כיוון שלא שייך כלל שיהיו דינים אילו בתרומה, מה שאין כן החומרות שיש בתרומה שייכות בקודש, ואף על פי כן אין נוהגות בו, הרי שתרומה חמורה יותר. מתרץ לו המתרץ, שאף על פי כן קודש חמור, כיוון שיש בו את כל החומרות האלו שאינן קיימות בתרומה. מבית אימא תירוץ נוסף אם תרצה אמור קודש חמור מתרומה שכן האוכלו בתרומה, אנוש קראת, מה שאין כן האוכל תרומה בתרומה, חייב מיטה בידי שמיים בלבד, וקראת חמור יותר שגם מת קודם זמנו וגם מת ערירי. מסביר הריטב"א שכוונת התירוץ הזה הוא, שאכן אין לתרץ שהחומרות של קודש מרובות יותר, כיוון שחלק מהם אינם שייכות בתרומה, וכפי שסבר המקשה. אמנם כיוון שאיסור אכילה בתרומה ישנו גם בקודש וגם בתרומה, ובאיסור זה קודש חמור יותר שהעונש בו הוא קראת, מה שאין כן בתרומה העונש הוא רק מיטה בידי שמיים, יש להוכיח מכך שקודש חמור מתרומה, ולכן יש להחמיר בו גם לעניין איסור הנאה בעת ביורו. מביאה הגמרא מקור נוסף להיתר הנאה מתרומה טמאה בשעת ביורה. רב נחמן בר יצחק אמר, אמר קרא נאמר בפסוק לגבי תרומה בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית דגנך תירושך ויצריך תיתן לו, לכהן הכוונה. מהמילה לא דרשו חכמים שצריך ליתן לכהן תרומה הראויה לו, והיינו תרומה טהורה שיכול לאוכלה, ולא הראויה לאורו בלבד. והיא תרומת מאה שאסורה באכילה ואינה ראויה לכהן, אלא להסיקה תחת תפשילו או להנות מאורה. מלמד הכתוב שאין להפריש תרומה מפירות טמאים על פירות טהורים, אלא צריך להפריש מהטהורים עצמם. מסיים רב נחמן בר יצחק מכלל, ממיעוט זה אתה למד את תרומה טמאה בת אורו, מותרת לכהן להסקה ולהנאה מאורה בשעת ביורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, תיתן לו, כיצד דרשו מפסוק זה שתרומה טמאה מותרת בהנאה? הרי בפסוק אין כלל משמעות לכך, שהרי אפשר לדרוש תיתן לו פירות טהורים הראויים לו לאכילה, ולא פירות טמאים שאינם ראויים לו לאכילה ולא להנאה. אז מניין לנו לדרוש ולא לאורו, כדי שנדייק מכך שגם תרומה טמאה עדיין ראויה לאורו? מתרצים התוספות שאילו הייתה כוונת הפסוק למעט פירות טמאים, משום שאינם ראויים כלל לכהן, לא לאכילה ולא להנאה, היה די במה שנאמר תיתן לחוד. מכך היינו למדים שאין ליתן פירות טמאים שאינם ראויים לו כלל, כיוון שנתינה פחות משווה פרוטה אינה חשובה נתינה. מאיתור המילה לא יש ללמוד, שאומנם גם פירות טמאים בני נתינה הם, כיוון שראויים לאורו, אלא שלימד הכתוב שצריך שיהיו הפירות ראויים לא, והיינו פירות טהורים הראויים לאכילת הכהן עצמו, ולא פירות טמאים שאינם ראויים לגופו של הכהן, אלא להנאתו לחוד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי ישמעאל אומר אין מדליקים בעיתרן מפני כבוד השבת. מבררת הגמרא מה הייתה, מה מדוע אין זה מכבוד השבת להדליק בעיתרן. משיבה הגמרא אמר רבה, מתוך שריחו של העיתרן רע, גזירה שמא יניחנה יניח את הנר מחמת ריחו הרע וייצא לאכול במקום חשוך. וחכמים החולקים על רבי ישמעאל ומתירים להדליק בעיתרן כאמור לאל בדף כ"ד עמוד ב' במשנה, הם סוברים שאין חובה לסעוד סעודת שבת במקום האור. שואלת הגמרא, אמר לאביי לרבה ויצא, כלומר מה אכפת לנו שיצא ממקום הנר לאכול במקום חשוך? משיבה הגמרא, אמר לרבה לאביי, החיסרון בכך שיצא הוא, מפני שאני אומר הדלקת נר בשבת במקום סעודה חובה היא לכבוד השבת, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כאין יום. כפי שאומר אביי במסכת יום עד עין דלת עמוד ב', שיש לאדם לאכול סעודתו ביום, משום שמראה העיניים מוסיף לסביעה, ולכן העברים לעולם אינם סביעים. ובגמרא שם הוסיפו שאפשר לאכול גם בלילה כעין יום, והיינו לאור אבוקה המהירה. ואמר רב נחמן בר רב זבדה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רב נחמן בר רב, ואמר רב בשמו של רב, הדלקת נר בשבת במקום סעודה חובה, רחיצת ידיים ורגליים בחמין במים חמים ערבית בערב שבת לכבוד שבת רשות. רב נחמן חולק על דברי רב ואומר, ואני אומר שהרחיצה אינה רשות אלא מצווה. אמנם אינה חובה כהדלקת הנר אלא מצווה בלבד, והיינו שהמקיים את הרחיצה לכבוד שבת מקבל שכר והעובר על כך אינו נענש. כך אומר הדרכי משה באורח חיים סימן רי סמך. רבינו פרחיה ביאר שלדעת רב שהרחיצה היא רק רשות, אף אם נזדמנו לו מים בערב שבת ולא שיתרח אחריהם, אינו חייב לרחוץ בהם ורשות בידו לרחוץ או שלא לרחוץ. לדעת רב נחמן, הרחיצה היא מצווה. ראינו שאם נזדמנו לו מים, חייב לרחוץ. אבל אם לא נזדמנו לו, אינו חייב לחזר אחריהם, כיוון שאין זו חובה. אמנם בהדלקת הנר, שזו חובה, צריך לחזר אחר נר להדלקה. ובחידושים המיוחסים לרן כתב, שלכן אין מברכים על הרחיצה, כיוון שאינה מצווה גמורה אלא מנהג. ובמורדכי יוכיח מהמעשה, באילל, שמובא לכמן בדף למד א', ומועד מקומות בשס, שמצווה גם לחפוף את הראש. בטור אור החיים סימן רי סמח כתב שלכתחילה מצווה לרחוץ כל גופו, ואם אינו יכול לכל הפחות ירחץ פניו, ידיו ורגליו. כן פסק הרימה בשולחן ערוך. מברר את הגמרא מהי מצווה, כלומר מה המקור למצוות הרחיצה בערב שבת. מברר את הגמרא דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, כך היה מנהגו של רב יהודה בר אילאי בערב שבת. היו מביאים לו עריבה, קערה מלאה מים חמין, ורוחץ בהם פניו, ידיו ורגליו. הוא מתעטף ויושב בסדינין של פשטן המצויצין, שציציות של לבן ושל תחילת בכנפותיהם, ודומה למלאך השם צבקות. רבי עקיבא איגר מציין את דברי רש"י במסכת קידושין דף עין ב', שתלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת, כיוון שעטופים בבגדים לבנים כמלאכים. כאן נאמר על המלאך גבריאל לבוש בדים. וכותב הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' הלכה ב', שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו וחמין בערב שבת מפני כבוד השבת, ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. וחכמים הראשונים היו מקפצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלך. ומכך שנהג רבי יהודה בר אילאי לרחוץ בערב שבת, הרי שמצווה לעשות כן, שמנהג ישראל תורה הוא. ולכאורה קשה, איך מביא רב נחמן ראייה שהרחיצה היא מצווה ממנהגו של רבי יהודה בר אילאי? והרי מי שמסר מנהג זה הוא רב, ורב עצמו אמר שהרחיצה רשות. ואיך בא רב נחמן לחלוק על רב מכוח דברי רב עצמו במנהגו של רבי יהודה בר אילאי? כותב המחזיק ברכה שרב נחמן לא בא אלא לפרש את דברי רב, שמה שאמר שהרחיצה היא רשות, היינו שאינה חובה כהדלקת הנר, אבל בוודאי מצווה היא. רב נחמן לא הוצרח לפרש שאינו בא אלא לבאר את כוונתו של רב, משום שסמך על הממרה של רב על מנהגו של רב יהודה בר אילאי, ששם ודאי מוכח שרב סובר שהיא מצווה. ממשיכה הגמרא ומתארת, והיו תלמידיו של רב יהודה בר אילאי מחבין, מסתירים ממנו כנפי כסותן שלא יראה שאין בהם ציציות. ולכמן בגמרא יבואר הטעם שלא יטילו בהם ציציות כפי שנהג רבם. כשהבחין רבם שאין להם ציצית בכסותם, אמר להם, בניי, וכי לא כך שניתי לכם? במסכת עדויות פרק ד' משנה י' דודות השאלה אם סדין של פשטן חייב בציצית, והוא הדין בכל בגד פשטן, ונקטו סדין מפני שלא מצוי בבגדי פשטן מלבד סדין שיהיו בני ארבע כנפות, וכן מפני שרגילים בני אדם להתעטף בו כשמתרחצים בביתם. כך מסביר המאירי. אז האם לא כך שניתי לכם לגבי סדין של פשטן שחייב בציצית, כן או לא? בית שמאי פוטרין, לפי שחוטי התחלת שבציצית נעשים דווקא מצמר, ואסור להטילם בסדין פשטן משום איסור כליים, איסור שעטנז, שבית שמאי אינם דורשים את דרשת הסימוכים שדרשו בית הלל להתיר שעטנז בציצית. ומוסיף רשי שלא נקת התנה שבית שמאי אוסרין להטיל בו ציצית מחמת איסור שעטנז, משום שסבר התנה שכל בגד חייב בציצית אפילו אם הוא מונח בקופסה. בבית הלל מחייבים הסדין בציצית, שדורשים מסמיכות הפסוק לא תלבש שעטנז לפסוק המלמד על מצוות ציצית, גדילים תעשה לך, שמצוות עשה של ציצית דוחה לא תעשה של לבישת שעטנז. והלכה כדברי בית הלל, ואם כן מדוע אינכם מטילים ציצית בסדין שלכם? מסבירה הגמרא את טעם התלמידים שלא הטילו ציצית בסדיניהם, אינו סברי, הם התלמידים סברו, אכן הלכה כבית הלל ומדאורייתא חייב הסדין בציצית. אמנם חכמים אסרו להטיל בו ציצית, גזירה משום כסות לילה, חששו שמא יטיל ציצית גם בכסות המיוחדת ללילה פטורה מציצית, ויקשל באיסור שעטנז שלא במקום מצווה. נאמר לעניין ציצית וראיתם אותו, דרשו חכמים לקמן בדבזך עמוד ב' שדווקא בגד שלובשים אותו ביום אפשר אז לראות את הציצית, אז הוא חייב בציצית, אבל כסות לילה פטורה. ובמסכת יבמות בדף צדי עמוד ב' קשתה הגמרא, איך יכולים חכמים לעקור מצוות ציצית שהיא מדאורייתא? תרצה הגמרא שיש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה. ומה שלובש בידיים בגד בלא ציצית, אין זו עקירה בקום ועשה, כיוון שאין איסור מהתורה ללבוש בגד בלא ציצית, אלא שמיד כשלובשו מתחייב לתלות בו ציצית, וחיוב זה שבא רק לאחר הלבישה הוא עקירת מצווה בשב ואל תעשה. ככה תוספות שם במסכת יבמות בדף צדי עמוד ב', דיבור המתחיל כולו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף דלת במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן מזכירים חנוכה בברכת המזון? שאלה שנייה, מדוע ראש חודש נקרא יום שאין בו איסור מלאכה? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מדוע המפטיר בשבת ראש חודש אינו מזכיר בברכה את ראש חודש? שאלה רביעית, באיזה יום יש דלת תפילות? שאלה חמישית, לרבי טרפון, איזה שמן קשר להדלקת נר של שבת? השאלה האחרונה, כיצד דורשים מהפסוק הוא לבדו יעשה לכם למעט? התשובה ברש"י. אלה הם החי וראי השאלות שלנו לשינון, לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה הגדולה בדף חף דלת במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. בחנוכה ובפורים מוסיפים בתפילה ברכת הודעה לומר על הניסים. ואם לא אמר אין מחזירים אותו, אבל אם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא יזכיר את השם, אפילו נזכר בין המילה אתה לשם השם, חוזר, ומי ששכח ודינו שלא לחזור, יאמר בגמר התפילה קודם יהיו לרצון הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. ואז יתחיל בימי מתתיהו וגומר. אם יקדים להתפלל ערבית מפלג המנחה של ערב חנוכה, אומר על הניסים. ואומר על הניסים בבב ועל הניסים. ואין אומרים כשעמדה עליהם, אלא כשעמדה מלכות. אומרים להשכיחם תורתך ולא מתורתך. צריך לומר שמונת ימי חנוכה אילו לאודות. אין אומרים כשם שעשית, אלא מסיים ועשית עמהם ניסים וגבורות בימים ההם בעת הזאת. ויש אומרים שאומרים אותו. ודאביד כמערביד ודאביד כמערביד. כל אחד יעשה כפי שיטתו ומנהגו. בכל שמונת ימי חנוכה מוסיף באמצע ברכת הארץ על הניסים כדרך שמוסיף בתפילה. ואם לא אמר אין מחזירים אותו, אלא אם כן נזכר קודם שהזכיר את השם. וכדינו בתפילה, ואם אינו חוזר יאמר כשמגיע לרחמן, הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים מהם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'. ראש חודש מותר בעשיית מלאכה, ואנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה, הוא מנהג טוב. ואם נהגו לעשות מקצת מלאכות ומקצת מלאכות לא לעשות, עושים כפי המנהג. בימים טובים אומר יעלה ויבוא, וכן בראשי חודשים ובחולו של מועד מוסיף באמצע ברכה שלישית, יעלה ויבוא. ואם לא אמר אין מחזירים אותו, ואם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמיטיב, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ראש חודש לעמו ישראל לזיכרון. חולה שאכל ביום הכיפורים ונתיישבה דעתו בעניין שיכול לברך, צריך להזכיר את יום הכיפורים בברכת המזון שאומר יעלה ויבוא, בבוני ירושלים, וכן יום הרצה כשחל בשבת. וכן ינהגו הנערים האוכלים ביום הכיפורים, וכן היולדת שאינה מתענה. ויש מקהילים וסוברים שכל אלו לא יאמרו לא יעלה ויבוא ולא רצה, שלא תקנו אלא במקום שמצווה באכילתו. ואם שכח לומר יעלה ויבוא או רצה כשחל בשבת ונזכר אחר שסיים ברכת בוני ירושלים, בוודאי לא יחזור. בראשי חודשים ובחולו של מועד מתפלל ערבית שחרית ומנחה 19 ברכות כשאר הימים, ואומר בעבודה אלוקינו ולוקי אבותינו יעלה ויבוא. אם לא אמר יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ובמנחה חוזר, וכן אם לא אמרו ביום טוב בחול המועד אפילו בערבית חוזר. ואם נזכר לאחר שאמר ברוך אתה השם יסיים מלמדי ניחוקיך ויאמר יעלה ויבוא וימשיך ותחזנה. ואם נזכר קודם שהתחיל מודים אומר יעלה ויבוא במקום שנזכר וממשיך מודים. ואם לא נזכר עד אחר שהתחיל מודים, אם נזכר קודם שישלים תפילתו חוזר לרצה, ואם לא נזכר עד שישלים תפילתו, חוזר לראש התפילה. ואם רגיל אומר תחנונים אחר תפילתו ונזכר אחר שישלים תפילתו קודם שעקר רגליו, חוזר לרצה, ואם הוא מסתפק אם מזכיר או לא, אינו צריך לחזור, ויש אומרים שצריך לחזור וכן הלכה. אם ברור לו שהיה בדעתו לומר יעלה ויבוא ולאחר זמן מסתפק עם אמרו, אינו צריך לחזור. ואם יתעורר לו הספק מיד לאחר התפילה, צריך לחזור. בימי התענית אפילו יחיד שיתנה מוסיף בשומע התפילה ענינו. בין יחיד שקיבל עליו תענית, בין יחיד המתפלל עם הציבור בתענית ציבור, וכן שליח ציבור שמסדר תפילתו בלחש כיחיד ומזכיר בשומע התפילה. וכן שליח ציבור ששכח לומר ענינו בין גואל לרופא, אומרו בשומע התפילה. ואומרו קודם כי אתה שומע, ולא יחתום בעונה בעת צרה, אלא כשמגיע לבכל עת צרה וצוקה יסיים כי אתה שומע תפילה, ולא ישנה ממטבע הברכה, ואפילו כשמתענה יחיד יאמר ענינו בצום תעניתנו. שליח ציבור אומרה ברכה בפני עצמה בן גואל לרופא וחותם בה העונה בעת צרה, ונמצא מתפלל 20 ברכות. ביום טוב לא נהגו לקרות בתורה במנחה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם משנה יומית, סדר זרעים, מסכת כלאיים, פרק ת' משנה ו'. משנה בא ללמד שהקונה בגדי צמר צריך לבודקם יפה שמה הם תפורים בחוטי פשטן. תופרי כסות התופרים בגדי כלאיים תופרים כדרכם כשהבגדים מונחים על ברכיהם ואין בזה משום איסור כלאיים. ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים שהבגדים יגנו עליהם מפני החמה או מפני הגשמים, והצנועים תופרים בארץ. מניחים בגדי הכלאיים על הארץ ותופרים, והיינו כשתופר יושב על הארץ, ואם הוא יושב על הספסל מניח את הבגדים על השולחן. משנה זין, הבירסין והברדסין, בגדי צמר הנקראים ככה לשם המקומות שמשם הם מובאים, והדלמטיקיון ומנהלות הפינון, מן בגד צמר הבא ממדינת דלמטיה, ומנהלות הפינון, נעליים העשויות מפסולת הצמר לא ילבש בהם, עד שיבדוק אם אין פשטן מעורב בהם. רבי יוסי אומר, הבאים מחוף הים, בגדי צמר הבאים מערי החוף של הים התיכון וממדינת הים ממקומות רחוקים שמעבר לים, אינן צריכים בדיקה אם מעורב בהם פשטן, או שמה נתפרו בחוטי פשטן מפני שחזקתן בקנבוס. חזקה שתפורים הם בקנבוס ולא בפשטן, לפי שהפשטן אינו מצוי שם והוא ביוקר. הרי שנינו שהקנבוס אין לו דין פשטים ואינו כליים עם צמר. ומנעל של זרד אין בו משום כליים. מנעל המרופד בלבד של צמר לחימום הרגל אין בו משום כליים, כי לא חוששים שמה מעורב הוא פשטן. והרמב"ם מפרש שהוא מין מנעל שאין לו עקב ומהלכים בו על היצועים והכסתות. אף שהוא כליים מותר ללובשו מפני שעור הרגל קשה ואינו נהנה כשער עור הגוף. מסכת כליים, פרק 90, משנה ח'. משנתנו באה ללמד מה משמעותו של שעטנז האמור בתורה בכלי בגדים. אין אסור משום כליים מן התורה אלא תבוי שמהצמר ומהפשטים נטבו חוטים, והרוג ומהחוטים עשוי הריג, שנאמר לו תלבש שעטנז, ודורשים שעטנז נוטריקון שואה תבוי ונוז. מכאן שאין אסור אלא דבר שהוא שואה, חלק וסרוק, תבוי עשוי לחוטים ונוז שזור. אלו הם שלוש המלאכות בהכנת החוטים לעשיית הריגים, שכן בתחילה סורקים את הצמר או את הפשטים, כדי לנקותם ולעשותם חלקים, אחר כך טובים אותם. היינו שעושים הם חוטים דקים, ולאחר מכן שוזרים את החוטים הדקים לחוטים יותר רבים וחזקים. באה המשנה להשמיע שמן התורה אין איסור כליים בבגד המעורב מצמר ופשטים, אלא אם כן כל אחד מהם הצמר בפני עצמו, הפשטן בפני עצמו, ושוע תבוי ונוז, כלומר שנעשו תחילה בכל אחד מהם, שלוש המלאכות הללו סריקה, תביעה ושזירה. ואחר כך נהרגו החוטים של הצמר והפשטים יחדיו, או שחוברו יחד על ידי קשירה או תפירה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, נלוז, נוז, הכוונה נלוז, שכליים הוא דבר מעוקם, מלשון תואבת השם נלוז, פסוק בספר משלי פרק ג', שמינים שונים מעורבים בכליים ויש בזה עקמומיות, ומליזו את אביו שבשמיים עליו, הלובש כליים מעקם עליו את דרכי אביו שבשמיים, שאין הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. מסכת כליים שבסדר זרעים, פרק ת' משנה ת'. משנה זו מונה חיבורים שונים של צמר ופשטים שהם אסורים משום כלי בגדים. לבדים, גלמי צמר שנחבטו ונחבשו ונתחברו יחד בלחץ מחבש או בחום בלא תביעה והריגה, אם ערב בהם פשטים אסורים משום כלי בגדים מפני שהם שועים, הצמר והפשטים סרוקים ומוחלקים ביחד. פיף של צמר בשל פשטן אסור. חוטים גסים שתוחבים האורגים לתוך ההריגה בשפת הבגד, אין אורגים אותם אמו. אם ההריגו של פשטן אסור שיהיה בו פיף של צמר, וכן להפך מפני שהם חוזרים בהריג. חוטי הפיף מסבבים את ההריג. רבי יוסי אומר, משיכות של ארגמן, חבלים של צמר צבוע ארגמן אסורות לחגור על גבי חלוק של פשטן, מפני שהוא מולל, שהחוגר דרכו לחבר את המשיכות לגב החלוק על ידי תפירת הרי עד שלא קושר, כדי שלא ינתקו מהחלוק קודם שקושרו בהם, ולכן יש בזה משום כליים. לא יקשור סרט של צמר בשל פשטן לחבור בו את מותניו. סרט עינו, רצועה צרה וארוכה של הריג, ואסור לקשור סרט של צמר בסרט של פשטן כדי לעשותם חגורה, אף על פי שהרצועה של עור באמצע. כלומר, אפילו אם הוא קושר סרט של צמר בקצה אחד של רצועת עור וסרט של פשטן בקצה השני של הרצועה, ונמצאת הרצועה מפסיקה בין הסרטים של שני המינים בכל מקום, אסור לחגור בו, לפי שהוא קושר ראשי הסרטים ומחברם בשעה שהוא חוגר את מותניו. סדר זרעים, מסכת כליים, פרק ת' משנה י'. המשנה חותמת את מסכת כליים. אותות הגרדין ואותות הכובסים, הסימנים שההורגים והכובסים עושים בבגדים שרוקמים בחוטים את שם בעליהם בשפת הבגד, אסורות משום כליים אם עשו אותות של צמר בבגד של פשטן, כגון שרקמו עליו בחוטי צמר, או להפך, אסור ללבוש את הבגד משום כליים. התוכף תחיפה אחת המחבר שני בגדים על ידי תחיבה אחת במחת עם חוט, אינה חיבור לעניין תומה וטהרה, שאם נטמע הבגד האחד לא נטמע חברו, ואם יזע על אחד מהם לטהרו לא נטהר חברו. ואין בה משום כליים בגד אחד של צמר ואחד של פשטים, אין דחיפה זו עושה אותם כליים. השומטה בשבת השומטת את החיפה בשבת, היינו שמושך את החוט ומוציאו פטור, כלומר שאינו חייב משום קוריאה בשבת. עשה שני ראשיה לצד אחד, היינו שעשה שתי דחיפות, כלומר שתחב את המחט פעם אחת והפך אותה ותחווה פעם שנייה ונמצאו שני ראשי החוט לצד אחד. הרי זה חיבור לעניין תומה וטהרה ויש בה משום כליים. אם בגד אחד של צמר ואחד של פשטן תחיפה זו, עושה אותם כליים. והשומטה בשבת חייב משום קוריאה, רבי יהודה אומר, עד שיהיה שלש, אינו נקרא חיבור עד שיתחוב את המחט שלוש פעמים, שהם שלוש תפירות. השק והקופה מצטרפים לכליים. אם חתיכת אריג של צמר מחוברת לשק, וחתיכת בת של פשטן מחוברת לקופה, שהיא כמין סל גדול וחיבר את השק לקופה בשתי תפירות, אף על פי שהם שני כלים, מכל מקום יש בהם שום כליים, ואסור לתנם על גבי כתיפו. סליק מסכת כליים. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת כליים, המסכת הרביעית שבסדר זרעים, ובעזרת השם ובישועתו נלך מחיל אל חיל, ומחר נלמד בסייעתא דשמיא את המשנה הראשונה של הפרק הראשון במסכת שביעית. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה יום שני בשבוע ה' בחודש ניסן, יום בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף כ"ד במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, ו' בניסן תשפ"א, ונלמד דף כ"ה במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.